כל חי אונליין 93fm.co.il.
מזכים את ידי הרבנות הראשית וקוראים לראש הממשלה ולכל חבריה שלא לעשות דבר ברחבת הכותל המערבי לכל אורכו, אלא בתאום מלא עם הרבנים הראשיים לישראל ועם הרבנות. השר אורי אריאל מהבית היהודי, שהביע התנגדות מוצהרת להסכם הפשרה שגיבשה הממשלה עם הרפורמים, הביע היום תמיכה ברבנות הראשית לישראל כגוף היחיד המוסמך לקבוע את נעלי התפילה במקומות הקדושים, ובמהלך סיור שערך בכותל על חשבון ישיבת הממשלה, קרא השר אריאל לגבש מתווה חדש בתיאום עם הרבנים הראשיים וללא שינוי המצב הקיים בכותל. בישיבת מרכז הרב בירושלים נערכה ערב הזכרה במלאת 8 שנים לפיגוע בו נרצחו 8 מתלמידי הישיבה, בהשתתפות בני המשפחות השכולות, רבנים ואישי ציבור. ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירה, אמר כי עבור הרבנים והתלמידים זהו לא רק יום זיכרון אלא יום תרועה. ולדבריו, אחרי הפיגוע לא הספיקה הישיבה להיפרד משמונת הנרצחים ונפרד, כי כולם היו אחד כמו 8 קני המנורה. ראש הישיבה לצעירים, הרב ירחמיאל וייס, אמר כי 8 שנים אחרי האסון הגעגוע גובר, ואיתו המחשבה מה היה אילו 8 הנערים שנרצחו היו חיים היום בתוכנו, כשהוא מציין את הקשר של הישיבה עם בני המשפחות השכולות ושימור זיכרון בניהם. חבר הכנסת חזן מהליכוד תועד בלי ידיעתו כשהוא נוזף ביועצת משפטית של הכנסת ושואל אם בשל התנגדותה להצעת חוק שיזם להכרה רשמית בסמלי המדינה, היא רוצה שיצא לדבר עם התקשורת וטיפול ממשלה בישראל. בתגובה אמר חבר הכנסת חזן כי איומים, הפחדות ותחבולות שמאלניות של גורמים חתרנים שאינם נאמנים למדינה לא ימנעו ממנו לקדם את יוזמתו. הוסיף וטען כי משפטנים עובדי הכנסת שאינם נבחרי ציבור, החותרים תחת חברי כנסת מחוקקים שדעותיהם הימניות אינן נראות להם, זו הפרה של עיקרון הפרדת הרשויות, דברי חבר הכנסת חזן. בסיום תחקיר הפיגוע שאירע ביום רביעי שעבר סמוך לעמדת שמירה ביישוב הר ברכה בשומרון, בו נפצעו 2 חיילים באורח בינוני וקל, נקבע כי יראו ליקויים חמורים בביצוע המשימה שביצעו החיילים כשאירע הפיגוע, ואף הוסקו מסקנות אישיות. מפקד פלוגה בחטיבת כפיר נרשמה הערה פיקודית והוא הושעה מכל תפקיד פיקודי למשך שנה, ומפקד וסמל במחלקה הודחו מתפקידם. בעניינם של 2 הלוחמים שנפצעו בפיגוע תתקבל החלטה רק כשישובו לפעילות צבאית אחרי שיחלימו מפציעותיהם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. התנועה האסלאמית הודיעה כי אין בכוונתה להתייחס להצעת חוק המחייבת השתקת רמקולים במסגדים המשמיעים את קריאת המואזינים אם תאושר בכנסת. את הצעת החוק יזם חבר הכנסת יוגב מהבית היהודי, אך היא איננה מקודמת עדיין, של רצונו של יוגב לגבש הסכמות להשגת רוב שיתמוך בה, ושלדבריו מדובר בהצעה האוסרת שימוש של כל מבנה דת ברמקולים עוצמתיים המשבשים את שגרת החיים סביבם באופן קבוע. מתוצאות ראשונות של הבחירות המקדימות לנשיאות ארצות הברית במפלגה הרפובליקנית שנערכו ביממה האחרונה בפורטו ריקו, עולה כי המוביל הוא הסנאטור מרקו רוביו, שמתאמץ להשיג עוד קולות כדי להישאר במרוץ, לאחר שהמועמד הרפובליקני המוביל והשנוי במחלוקת דונלד טראמפ ויריבו הסנאטור טד קרוז זכו כל אחד ב2 מדינות מתוך 4 בהן נערכו בחירות בסוף השבוע שעבר. תוצאות רשמיות צפויות להתפרסם רק בשעה 3 לפנות בוקר, ולקבוע האם הביקורת הפנימית על טראמפ בתוך מפלגתו אכן משפיעה על הבוחרים ועשויה להרחיק אותו מהבית הלבן. התחזית, מיה.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
הלילה מעונן חלקית ובצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות, מחר יעשה נאה וצפויה עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. בשעות הבוקר עדיין ייתכנו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בצפון הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות הדאודורנט הנושם של קרליין, עם הנוסחה הייחודית המעניקה לך גם הגנה ורעננות לאורך כל היום וגם מאפשרת לאורך לנשום.
עד כאן חדשות כל חי להיום. תודה לטכנאי שי פופובסקי ולמפיק תוכניות הערב דוד קליגר. אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי ולילה טוב ושקט.
עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי במלאכה רב דוד קליגר וישי פופוזקי, ובקצה המיקרופון כבכל שבוע אריה מונק. ראש חודש אדר כבר בפתח. בעזרת השם ביום רביעי בלילה חמישי ושישי נחגוג את החודש השמח ביותר בשנה, ראש חודש אדר. עוד זמן חורף ארוך עבר עלינו, על בחורי הישיבות ואברכי הכוללים. ככה קצת זמן לעשות סיכומים. אז מה היה לנו בזמן חורף הזה? ברוך השם, זכיתי בכל שבוע להעלות נושא הקשור בנפש האדם ולתת ידע ופתרונות במגוון נושאים. שוחחנו על דיכאונות לסוגיהם, על הפרעות אכילה, הפרעות קשב וריכוז, כפייתיות, חרדות, פרפקציוניזם, מצבים פסיכוטיים ועוד. היום מאזינים יקרים, אשמח להיות איתכם עם הנושאים שאתם תבחרו לדבר עליהם. הקווים יהיו פתוחים עבורכם ותוכלו לשאול כל אשר על ליבכם. אני יודע שיש רבים שמחפשים אותי להתייעץ ולשאול, ולצערי הרב לא בכל שבוע יש לנו את היכולת לענות לכולם, כי גם לשעון יש מה לומר. אז הנה השבוע, זה מה שנעשה בתוכנית. ניתן לכם המאזינים את רשות הדיבור להתקשר ולשאול בכל נושא שאתם רוצים. אתם יכולים להתייעץ, לשאול שאלות. אני אשמח גם אם תשתפו אותנו, את כל המאזינים, בניסיון חיובי שהיה לכם. הצלחה טיפולית טובה, אם התגברתם על איזה בעיה, אולי משהו שבעקבות התוכנית גיליתם משהו, נחשפתם למשהו, הצלחתם לעלות על בעיה מסוימת וגם לפתור אותה. ובאופן כללי אנחנו פותחים את הקווים היום ככה לכל דבר שאתם תחפצו. אז אם תרצו להתקשר ולדבר איתנו, אנחנו ב-039-039-039, וגם השבוע אני לא מבטיח שנוכל לענות לכולם, אלא הארבעה-חמישה הראשונים שהתקשרו, מן הסתם נוכל לדבר איתם, ועם האחרים כבר לא. אז 039-039-039 זה שיחה בעלות רגילה. וכל אותם אנשים שבכל התקופה הארוכה הזאת, בכל השישה חודשים האלה חיפשו וניסו, ולמה לא עונים להם ולמה לא חוזרים אליהם, אז צריך לדעת שגם אנחנו פה באולפן שעתיים, יש מגבלת זמן, מגבלת פרסומות, ואנחנו מחויבים. אז הנה היום אמרתי לעצמי, במקום להביא עוד נושא, בוא נקדיש את כל הזמן שלנו היום למאזינים. אז כמובן שאתם יכולים להתקשר ב-039-039-039. אתם יכולים גם לשלוח לנו פקס ב-036-16-44-77, 036-16-44-77, והכי טוב לכתוב לנו דרך האתר הנפלא של רדיו קול חי. אתם נכנסים לאתר של רדיו קול חי או לאפליקציה, כותבים לנו את השאלה איפה שיש לחצן שנקרא חלונית הודעה לשידור, ואנחנו שם קוראים את השאלה ונשתדל לענות על כל השאלות. תכתבו את השאלה בקיצור, אך בצורה ברורה, מרובה כמה שיותר פרטים. לפעמים כותבים דבר כמו, הילד שלי הוא ככה וככה, ואנחנו לא יודעים אם מדובר בילד בן 4, 6 או 16 או אולי 19, ולכן ככה כדאי באמת שתכתבו פרטים שהם רלוונטיים לשאלה, ואנחנו נשתדל, מאוד נשתדל, לענות לכם על כל מה שאתם תחפצו. אני מאוד אשמח אם גם ככה לקראת חודש אדר, שהוא באמת חודש שגם הראשי תיבות שלו, אני השם רופאיך, ככה אני שמעתי מאחד מזקני המקובלים, שכרגע אני לא זוכר את שמו, אבל זה היה כבר לפני כ-25 שנה, בזמן שהיה מצב ממש לא טוב של אחי, שבסופו של דבר אחרי 4 שנות מחלה נפטר. אז כשהגיע חודש אדר ונכנסנו לאותו רב, אז הוא תמיד היה אומר, חודש אדר זה ראשי תיבות אני השם רופאיך, וחודש יר זה חודש אני השם רופאיך ראשי תיבות, ולכן יש לנו ככה חודש אדר בית, שהוא החודש האדר האמיתי כבר בפתח. אז אני מאוד אשמח אם תשתפו אותנו בסיפורי הצלחה, בדברים שקרו לכם, והם יכולים לעודד את האנשים, כי לעתים אנחנו נשאלים על ידי אנשים, המחלה שיש לבן, לבת, לבן זוג, זה עובר, זה לתמיד, הוא תמיד יצטרך תרופות. כך שאם יש לכם סיפורים טובים, אופטימיים, סיפורי הצלחה, אנא מכם, תתקשרו. אז עוד פעם, הטלפון שלנו זה 039-039-039. ככה אתם מחייגים אלינו, רב דוד קליג רונה לטלפונים, ו... מעביר לי את השאלות. אתם יכולים גם לכתוב לנו לפקס 03-616-4477, 03-616-4477, או דרך האפליקציה בלשונית הודעה לשידור. אתם תשלחו את השאלות ואנחנו בעזרת השם נשתדל לענות לכולם. והנה מגיעה לה השאלה הראשונה. שלום הרב מונק, תודה לתוכנית היפה שהתמכרתי לה, ובכל שבוע יש לי קושי לקום ביום שני, כי ביום ראשון עד השעה 2 אני איתך בתוכנית. טוב, אז עוד לפני שאני ממשיך לקרוא את השאלה, אדוני, לא זאת כוונתי. לך לישון ואל תטיל עליי את הקשיים שלך לקום ביום שני בבוקר, אם כי אני מאוד שמח שאתה נהנה מהתוכניות. יש לי בעיה, אני נשוי ואב לשלושה. יש לי קושי להגיד מה אני רוצה. הקושי הזה הוא אפילו עם אשתי, כלומר, גם כשארצה משהו ממנה, יש לי מחסום לבקש מה שאני רוצה. זה אפילו בדברים קטנים, כגון, אם אני רוצה לנסוע לשבת להורים שלי, או שאני רוצה איזשהו מאכל מסוים, אני לא מעיז לבקש. מה ניתן לעשות? כי אני מרגיש אדם מנוצל ומתוסכל מכך שאין לי יכולת לעמוד על שלי. טוב, זו שאלה שהיא אכן שאלה מקסימה. אתה לא לבד, אתה נמצא בקרב המון אנשים שיש להם בעיה, אנחנו קוראים להם האנשים היסמנים. האנשים שכל מה שמבקשים מהם, הם אומרים כן. גם אם הם באמת לא רוצים. ואתה פה נתת דוגמה, שהיא כנראה דוגמה שמאוד מציקה לך, אבל היא דוגמה מאוד טובה, כי היא דוגמה מאוד מאוד משמעותית. אתה רוצה למשל לנסוע להורים שלך, והיא, אתה לא יודע אם היא רוצה או לא, אבל אין לך את האומץ לשאול אותה, כי אולי אתה תקבל את התשובה לא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, וחבל שאתה לא מתקשר, כי ממש היה לי כיף לדבר איתך, מה יש לך ביד לפני ששאלת אותה את השאלה? מה יש לך ביד? נוסעים או לא נוסעים? את הלא כבר יש לך, נכון? מה יכול להיות מקסימום שתשאל אותה, ושוב תקבל את הלא? אז אם תקבל תשובה כן, נוסעים, אז הרווחת, כי אתה רצית לנסוע, וקיבלת תשובה כן, אז נסעתם להורים. ואם תקבל את התשובה לא, את הלא הזה כבר היה לך קודם. אז למה לא לשאול? איפה הבעיה? אבל אני כאילו מקל ראש בבעיה שלך, אבל אני ממש לא מקל ראש. אני חושב שאחד הדברים האכזריים ביותר, זה שלוקחים לבן אדם, או שבן אדם לוקח לעצמו, וזה בא כתוצאה ממשהו, עוד מעט אנחנו ככה נרחיב בנושא, את הזכות לעמוד על שלו. אני תמיד מביא בהרצאות שלי, ואני נותן בשנה מאות הרצאות, את הנושא של מבחן הגבינה. אני שואל את הציבור ששומע את ההרצאה, בדרך כלל נשים, אני שואל אותן, תאמרו לי, מה התשובה שלכם לשאלה הבאה? אישה הלכה לקנות גבינה, בשעה 7:30 בבוקר. היא חוזרת הביתה והגבינה הייתה חמוצה. מה תעשה האישה עם הגבינה? זאת השאלה שאנחנו שאלנו בסקר אמיתי, ומגוון התשובות שקיבלנו היה מאוד 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 מפתיע. אז תמיד בכל ציבור יש את האישה שאומרת, מה בעיה? אני אלך לחנות ואני אחזיר את הגבינה. וישנה האישה שבאה ואומרת, אני אעשה מהגבינה עוגת גבינה. ואז באה השלישית ומצביעה ואומרת, ואני אתן את זה לחתולים. ובאה הרביעית ואומרת, אני אשלח את הבן שלי להחליף את הגבינה. והחמישית נדבקת ואומרת, אני בעצם אשלח את בעלי. ובאה השישית ובכלל מציעה איזושהי הצעה מאוד מקורית, אני אזרוק את הגבינה לפח. ואני שואל, עוצר את הקהל ושואל, ועכשיו תאמרו לי שאלה, ולמה לא לעשות את הדבר המתבקש? קנית גבינה בחנות, שילמת לגבינה, הגבינה הייתה חמוצה, למה לא לגשת להחליף את הגבינה? זאת השאלה שאני שואל, ואז אני שותק. ברדיו קשה קצת לשתוק, אבל בהרצאה זו עובד טוב, אני שותק. ואנשים לאט לאט מתחילים להבין שיש פה קטע שאנשים לא מסוגלים לעמוד על הזכות שלהם להחליף את הגבינה שהם קנו בכסף. למה? כי אותה אחת פוחדת שהמוכר ישאל אותה שאלות שלא יהיה לה תשובות. איזה שאלות הוא יכול לשאול למוכר? הוא יכול לשאול אותה, גברת, הסתובבתי עם הגבינה בכל העיר, ועכשיו את באה אליי אחרי שכל הבוקר הסתובבתי עם הגבינה. ואני אסמיק ולא יהיה לי מה לענות, ולכן אני מעדיפה את המחיר של הגבינה לזרוק לפח. ולכן, העניין הזה הוא מאוד מאוד כואב לי, כי אנשים לא עומדים על הזכויות שלהם, ואנשים מנוצלים על ידי כל מישהו טיפה יותר אסרטיבי מהם, טיפה יותר גס מהם, טיפה יותר בעל ביטחון עצמי, והם עומדים ומתקרבלים בתוך עצמם, ונעים כמו עקבי שאיך שמישהו אומר להם משהו, הם נעים כאלה קטנים בעיני רוחם ונסוגים ולא מוכנים אפילו לעמוד על הזכויות שלהם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, איש יקר, יש לה זכות שתיסעו להורים שלה, ולך יש זכות שתיסעו להורים שלכם. למה אתה לא עושה את זה? אני אגיד לך מה התשובה. יכול להיות שאתה גדלת עם המון ביקורת, והקטינו את הביטחון העצמי שלך, בעיני עצמך, ואיבדו לך את היכולת לעמוד על שלך. ייתכן מאוד שאתה גדלת בבית עם המון ביקורת. אני מאוד מאוד מציע לך, מאוד מציע לך, לך תטפל בזה, כי אתה לא תצא לעולם מהרגשת המסכנות, הניצול והתסכול. וחבל, יש לזה טיפול קצר מועד עם פסיכולוג טוב, עובד סוציאלי טוב בשיטת CBT, לא טיפול תרופתי, ובעזרת השם אתה תלמד איך לעמוד על שלך. היום אני יודע שגם מאמנים עושים את זה, אבל צריך לבחור מאמן טוב שמבין גם בתחום בריאות הנפש, ואני מקווה שבעזרת השם יוכלו לעזור לך. נעבור לשיחה, לילה טוב.
לילה טוב.
כן.
אמרת שלפעמים צריך גם לספר דברים חיוביים, אז חשבתי שאולי זה הזדמנות להעלות נושא שאומנם כבר דובר בעבר, לגבי דיכאון אחר הלידה.
תמיד טוב לשמוע דברים חיוביים, תמיד תמיד טוב, אז ישר כוח. כן.
אני חושבת שחשוב לי להעלות את זה בתור זווית של אחת שעברה וסיימה וברוך השם סיפור הצלחה. אני חושבת שמאוד מאוד מאוד חשוב להעלות את זה לשפה של המודעות החברתית בזווית של פתיחות ולא להסתיר את זה. כי אני חושבת שברגע שאני עברתי את זה ופתחתי צוהר בחברה שלי לשוחח ולפתוח ולהעלות את הדברים ואת הקשיים ואת הלבטים, המפלצת לא נראית כל כך מאיימת כמו שזה נראה מהצד, כמו שזה נשמע כשמדברים על זה מבחוץ. כשמעלים ומדברים ומנתחים, הדברים נראים אחרת. ואני חושבת ש אני, כשאני הייתי בנקודה של לפני, של ללכת ולטפל, זה היה נקודת משבר מאוד קשה. אני המוצלחת בעיניים של עצמי, כן?
לא רק בעיניים של עצמך. אני רוצה לומר לך שאדם ככל שהוא מוצלח יותר, יכולת השבירה שלו היא גדולה יותר. כי אדם לא מוצלח כבר רגיל ללויות צלחות שבו. אדם שהוא מאוד מאוד מוצלח, מאוד קשה לו לקבל נפילה.
אז זה באמת מה שיצר את הקונפליקט, כי בעיניים, אני חושבת שזה גם אחד הדברים שלכולם, לכל מי שנמצא בעמדה הזאת, זה דבר שהוא קורה, היא נקודת דילמה שעולה, שבעצם כאילו אני אלך לבקש עזרה, מה, אני צריך טיפול, מה פתאום, אני לא צריך טיפול, ולי יגידו שאני צריך ללכת ולקבל ולעזר, זה בושה, אם אני אקבל, סתם, אני אומרת כאילו, גם היה שלב שהייתי זקוקה בזמנו לטיפול תרופתי, ברוך השם היום עברנו את זה, אבל אני אומרת, באותה תקופה, אני אקבל טיפול, אני צריכה תרופה, מה, ויראו עליי שאני לוקחת. זה הדבר הכי טיפשי מבחינת מחשבה היום שאני מסתכלת אחורה. הרי כולם רואים שבן אדם לא לוקח והוא לא מתפקד, אז כולם רואים. כל הסביבה שלו נמצאת שם, כל הסביבה שלו רואה את המחדלים שקורים. לפעמים רוצים לעזור, לפעמים לא רוצים לעזור, אבל רואים. ואם בן אדם לוקח את החרומוזום הקטן הזה, אני לא יודעת להגדיר את זה איך,
זה לא חרומוזום, אבל בסדר.
אוקיי, לא, אני מגדירה את זה ככה. את מה שחסר לו, את הוויטמין הקטן הזה שמאזן לו את כל ההרגשה וכל התחושה, אז זה שווה הכל. אז לא רואים ולא, זה כזה מצחיק ומגוחך כשנמצאים שם. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, להעלות את זה למודעות הציבורית, לדבר, ליצור פתיחות על זה.
אז בוא תספרי לנו, את יודעת, את מדברת על דבר שצריך לעשות, אז בוא נעשה אותו. בואי תספרי לנו ככה קצת, בלי לחשוף מדי הרבה פרטים. מה קרה אצלך? באיזה לידה? מה היו הרגשות? איך הגעת להכרה שאת זקוקה לעזרה?
ככה, אז קודם כל הלידות שלי והרעיונות שלי היו מאוד מאוד קשים, מאוד מסובכים, שמירות לפני, הסתבכויות אחרי, חודשים ארוכים של סבל.
את אישה עובדת?
אני אישה עובדת, כן. עכשיו, מה שבעצם קרה, זה בעצם שאחרי הלידה השנייה, אני אישה עובדת במערכת חינוך, וטיפלתי באיזושהי סוגיה סבוכה, שגררה אותי רגשית נורא נורא, לקראת סופי הרעיון. ואני חושבת שזה בעצם מה שהשפיע עליי נפשית, להחליט את ה... כאילו, מה שקרה לי בעצם אחר כך, את הנפילה הרגשית, אני חושבת שזה בגלל הנתינה הרגשית שכל כך השקעתי, במקום לאגור כוחות לקראת הלידה. ובעצם מה שקרה לי זה פשוט דחייה לתינוק. לא יכולתי להסתכל עליו. הסתכלתי עליו ואמרתי, אימאלה, מי רוצה אותו? שיקחו אותו.
כאילו במקום לאהוב אותו?
דחייה. ויותר מזה, לא העזתי להעלות את זה על דל השפתיים, אבל היה לי רגש מאוד מאוד חזק, קחו אותו ממני, לא רוצה אותו, מי צריך אותו בכלל? כדי לפתוח את החלון, לזרוק אותו החוצה.
וואו, איזה מילים קשות.
כן, הבעלה הייתה גם מעצמי. כאילו, איך אני מעיזה להגיד דבר כזה, איך אני מעיזה לחשוב את זה? עכשיו, מה שבעצם, אחד הדברים שגרם לי קונפליקט, במהלך הדרך, זה יום אחד הלכתי לחנות לקנות בגדים לילד הגדול. ומה שקרה, אני עומדת בכניסה לחנות ואני מתחילה להעביר דיון עם עצמי. האם אני צריכה לקנות בגדים לילד הגדול רגע, אבל חסר גם לקטן. לא, אני לא קונה לקטן. הכל דיון עם עצמי בראש בלי לדבר מילה. ואני אומרת לעצמי, רגע, למה בעצם לגדול כן ולקטן לא? לא, כי הגדול אני אוהבת אותו ואת הקטן לא, אבל למה? זה שהוא לא יכול להגיד לך אמא גם אני רוצה, אז זה מונע ממנו? זה שהוא אין מי שיגן עליו, זה מונע ממנו? אם את לא מסוגלת לגדל אותו, את טוענת שאין לך מסוגלות להיקשר אליו, אז פשוט תקומי ותמסרי אותו לאימוץ. לא חבל שאת תסבלי והוא יסבול? ובעצם מה שאני עבר לי בראש, זה בעצם קצת, אמר לי שבחן של המורות מהסמינר, את האמרה של רב חיים, לא רב חיים, הרב אליהו, לא זוכרת את זה, שם משפחה מההתרגשות אני שוכחת, שהוא אומר שנתינה מולידה אהבה.
הרב דסלר.
הרב דסלר, סליחה. ואז אמרתי לעצמי שאם אני באמת עכשיו אתן לילד, אני אתחיל את הגלגל, אולי זה יגרום לאהבה. החלטתי שאני באתי עם סכום מסוים, נאמר, סתם 100 שקל, אני לא זוכרת מה זה היה אז, המון שאני מכורה, 100 שקל, ותכננתי להוציא 100 שקלים לצורך קניית בגדים, לקחתי פי 4 מאותו סכום, והשקעתי נטו על אותו ילד. אמרתי, זה לא משנה שלא תכננתי להוציא את זה, זה לא משנה אם זה מה שיגרום לי להתחיל את הגלגל של ההתקרבות אליו, זה שווה.
את אומרת, אותו ילד, שבוא נזכיר למאזינים, שאותו ילד שאת התבטאת בביטוי חריף מאוד שרצית בכלל שמישהו ייקח אותו.
נכון.
וואו.
נכון. ובאמת, זה לאט לאט גרר אותי קצת יותר להתקרב, עדיין זה לא היה זה, אבל זה היה יותר טוב. מבחינת הקשר לילד, היום שאני מסתכלת על התמונות, אני אומרת, אמא, איך יכולתי לחשוב ככה? איזה אימא האיומה הזאת, אבל זה לא נכון, כי כשנמצאים שם, ובאמת לא יודעים איך לעזור לעצמך, אז אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה לא בשליטה. החוכמה היא באמת לעזר. בעצם מה שאחר כך גרר אותי, באמת בהמשך הדרך להגיע לטיפול, זה ההידרדרות. אני בן אדם מאוד חברותי, ומאוד מאוד פתוחה ומשתפת. לא הייתי מסוגלת להתעניין בשום דבר. פשוט התכנסתי בתוך עצמי, הייתי לוקחת הילדים לגינה בצורה טכנית, פשוט.
כמו רובוט.
לוקחת ממש, לוקחת פרוסות כי צריך לקחת, אבל לא מורחת כלום כי אני לא מסוגלת. לעומת זאת, בעבודה הייתי מתפקדת פרפקט. חינכתי, הרמתי, הרווקתי ביד רמה, וזה גרם לי נורא נורא תסכול. איך בבית אני לא מסוגל לעשות כלום, אני יכולה לשבת לבעוט בתקרה, לבכות בלי הפסקה. לעומת זאת בעבודה, הכל בסדר.
כאילו נתת את כל כוחות הנפש שלך בעבודה, ואילו בבית לא היית מסוגלת לעשות כלום. אז בוא נתקדם,
כלום.
בוא תספרי לנו, כי יש עכשיו אלפי מאזינים באותו מצב. אז בוא ננסה להתקדם, הבא, מה הרים אותך? מה הרים אותך ומי עזר לך?
מה שהרים אותי, זה עדיין לא הרים אותי. אני עדיין לא הבנתי שאני במצוקה. Mm-hmm. אני עדיין לא הסכמתי להכיר בזה שאני צריכה עזרה. ומה שבעצם נתן לי את הנקודה האחרונה, שהבנתי שזהו, שזה צעקת הצילו, זה שפשוט זה התחבר לי עם חרדות. הגעתי למצב שאני לא ישנתי בלילות, לא אוכלת טוב. אני כל הזמן בחרדה שיש מישהו בבית, שמישהו עומד להיכנס, מישהו עומד לפרוץ. ונוצר מצב שפשוט לא יכולתי להישאר לבד בכלל בבית. אז הבנתי שזה כבר לא נורמטיבי, וצריך טיפול. ובהמלצתו באמת, בעידודו של בעלי, שזה לא פחות חשוב מהטיפול עצמו, ניגשתי, קיבלתי סיוע, אפשר לומר ממי, זה בסדר?
אפשר, בשמחה. אם מישהו עזר לך, למה לא? אם את לא רוצה, את לא חייבת.
לא, אני אשמח, אני אשמח. אני חושבת שמגיע את כל הקרדיט. הרמתי טלפון לארגון ניצה. מבחינתי זה היה אנונימי, כאילו, מה לי ולהם. ובכלל, נשמע משהו רחוק. ובאמת, הם נתנו לי את כל הכלים במשך שנה שלמה. נתנו לי פסיכולוגית מטעמם, תמכו, עזרו בכל צורה שרק אפשר. האמת שבהתחלה אני הגעתי לשם כאילו גם כן באותה עמדה של כאילו מי אני באה לקבל עזרה, אני באה רק בשביל להגיד להם את הלא. עדיין זה קונפליקט מול עצמי,
ברור.
ולאט לאט הם ממש הרימו אותי מאפס. הם גם לימדו אותי, עשינו אחר כך חוויה מתקנת של איך להתמודד עם דברים שקורים איתי אחרי הלידה, לאיך להערך אליהם מראש, למנוע את הבעיות מראש, לדעת לבקש עזרה ממש בצורה ברחל ביתך הקטנה, בדיוק כמו שהרב מקודם דיבר על על הבחור הזה שהוא לא על הבחור, על כל הסיטואציה הזאת שמקודם הרב העלה, שמתביישים לעלות ולהגיד את הרגשות שלנו ומפחדים מהתגובה, מה שיקרה בהמשך. אז באמת, בעצם גם אנחנו, גם אני עברתי את התהליך הזה של מה יכול להיות אם אני אבוא להגיד לבן אדם שאני מצפה ממנו תעזור לי אחרי הלידה. זה קורה להרבה נשים. מה, אני מתביישת?
ברור, מה בא לי לחשוב עליי, ואני תמיד צריכה להיות הגיבורה. אז כמו שאת אומרת, ואני חושב שאת ככה דילגת לנקודה אחת, הזכרת אותה ודילגת עליה, הכוחות שבעלך נסח בך, כי הרבה פעמים את יודעת שאנחנו מטפלים בטיפול בנשים בדיכאונות אחר לידה, יש לנו תוכנית מאוד מאוד מובנית, כמובן אני אומר את זה בלי לזלזל בעבודתם של אף אחד, כי אני יודע שניצה עושים עבודה מדהימה, ואני באמת מציין אותם לשבח, כי זה אחד הארגונים היותר טובים שעושים עבודה לשם שמיים, בלי גימיקים, לא למטרות כלכלה, בלי עניינים, באמת ארגון טוב מאוד. אז אחד התוכניות שלנו יש, זה הדרכה לבעל. כי לעתים האישה מקבלת הרבה גיבוי בחוץ, אבל אם הבעל לא מבין, ולא נותן כוחות, ולא שופט ולא מאשים, ושופט ומאשים את האישה, אז כל טיפול בחוץ לא יכול לעזור. ולכן הנקודה הזאת של הבעל היא קריטית בטיפול של האישה.
היא מאוד משמעותית. אגב, אני רוצה לתקן ולומר שאחד הדברים שאני קיבלתי זה שיחות משותפות, כדי שהבעל יבין את התהליך, את מה שאני חווה, את מה שאני עוברת. היה לנו אפשרות לתקשר בצורה ישירה מול המטפלת, להעלות דברים, אם היו שאלות קונקרטיות או דברים שהם היו דחופים, אז יכולנו להרים טלפון ולשאול. באמת, הם נתנו גיבוי באמת באמת מלא. ואחר כך גם נחשפתי לזה שבמהלך הטיפול, קודם כל, מה שאני לא יודעת מה בבית החם, אבל בתור מי שאחת שמטופלת מאוד, כאילו שטופלה, מאוד היה חשוב הדיסקרטיות שהם שמרו, היופי שהם השקיעו במקום, התחושה הטובה שזה עושה, אפילו הציץ הקטן, אני חושבת שזה
מאוד מזמין, בהחלט.
אנשים לא שמים עליו את הדעת, אבל זה ששמו תמונה יפה שמשכה את העין, דבר שנתן את המקום ואת הרוחב לב, זה לא פחות חשוב מהטיפול עצמו, לדעתי.
יפה, טוב, אז תשמעי, ישר כוח לך שעלית לשידור. סליחה שאנחנו צריכים טיפה לקצר, כי פה מתמלא המסך בעוד רבים שרוצים לדבר. אז באמת, ישר כוח לארגון ניצה שעזר לך, וישר כוח לך שעלית לשידור, שעלך ככה את האומץ לעלות לשידור, ותדעי לך שמעשה החסד שעשית עכשיו, אולי את לא מוכירה אותו מספיק. אבל אני אומר לך כאחד שמטפל...
משפט לסיכום,
כן.
אני חושבת שמה שחשוב זה לזכור שמאחורי כל אדם כבוי עומד פרח, עומד אדם שיכול לפרוח, וזה כשאנחנו נמצאות בנקודת שבירה ואומרות למה לי, אז כנראה שאני לא שווה, זה בדיוק הנקודה ההפוכה. היום אני הרמתי עסק, אני מנהלת שני עסקים.
וואו.
אני עצמאית. אני בחורה עם כל, שאת כל הכוח של הנפילה לקחתי להתרוממות, ואני חושבת שזה לא פחות חשוב כשהבנות נמצאות שם, תזכרו, יש לכם את היכולת, ולא להתבייש, זה הכי הכי חשוב. לא להתבייש, לבקש עזרה.
יפה, כל הכבוד, מילים כדורבנות, ישר כוח עצום שעלית לשידור, סייעת בשיחה הזאת לעשרות אלפי מאזינים שכל שבוע יושבים ומאזינים לתוכנית, ואולי נתת עוד כוחות לעוד כמה אנשים שבבוקר יגידו, אוקיי, אם היא הצליחה, גם אני יכולה, וירימו טלפון לאחד הארגונים, ובעזרת השם הבית יחזור לתיקונו. תודה, תודה, תודה.
בעזרת השם, כל טוב.
כל טוב, מאזינים בקרים, אנחנו יוצאים לאתנחת המוזיקלית, מקבץ פרסמות, ומיד מיד שווים.
קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. ישמח האב ביוצא חלצה, מטייל עמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך, מטייל יולדתך. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. ישמח האב ויוצא חלצה, ותגן עמו בפרי ויתנה. ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. ואהבור עלייך בערב, מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. אהבור עלייך בערב, מתבוססת בדמייך, ואומר לך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ואמו. קיימת הילד, קיימת הילד הזה, לאבי ולאמו. ישמח האב ביוצא חלצה, ותגל עמו בפרי ויתנה. אביך ואימך ותגל יולדתך ואזור עלייך וירך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיים ואומר לך בדמייך חיים בדמייך ואומר לך בדמייך חיים ואומר לך בדמייך חיים ואעבור עלייך בערב מתבוססת בדמייך ואומר לך ואומר לך בדמייך חיים
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
תרייג שלום.
שלום, אני מדבר עם תנחום?
כן, איך תרייג יכולים לעזור?
אל תשאל.
טוב, אז לא.
לא, לא, אני מתכוון שתשאל. פשוט, קיבלתי במתנה אתמול את תרייג 3 ו...
נו, זה אמור להיות משמח.
כן, שמחתי מאוד, אבל אני חייב לשמוע גם את תרייג 2 ותרייג 1 ואני לא יודע איך להשיג אותם. תרייג, אתם חייבים לעזור לי.
ישראל, איך עוזרים לו?
פשוט מאוד. כנת לאחת מהחנויות של אור החיים או יפה נופל דיים ותוכל להשיג את התקליטורים של החדשים הקודמים.
גרג למהדרין בנמל? גרג, בנמל.
חבר'ה, תתעוררו! רוצים לזכות בערכת קפה לשטח? השתתפו במבצע הטריוויה של קפה טורקי אליט. קנו 2 אריזות קפה טורקי אליט, התקשרו לטלמסר 03-9-411-433 וענו נכון ובמהירות על 3 שאלות טריוויה. 2 ערכות קפה יחולקו לזוכים בכל יום. יש לשמור עד החשבונית, כפוף לתקנון.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין. למס הכנסה לא ניגשים בלי רואה חשבון. ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
כאן שייקי גרינשפן מגרינסן. פסח. נופש פסח. מה חשוב לכם כשאתם יוצאים לנופש פסח? אוכל טוב בשפע ובחשרות מהודרת.
חשוב.
אווירה חגיגית ומיוחדת.
חשוב.
פעילויות מגוונות לילדים ולכל המשפחה.
חשוב.
ואת כל זה לקבל במחיר הוגן.
הכי חשוב.
אז חייגו אלינו ונחגוג יחד את הפסח הקרוב ביד בנימין. 0747-018-594. 0747-018-594.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם. אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בתוכנית מעניינת ככה. יותר כלילה, ראש חודש אדר כבר בפתח, והחלטתי לא לעלות נושאים קשים, דווקא ככה לשמוע אתכם המאזינים. עם סיפורי הצלחות, עם שאלות, עם כל מה שעלי בכם, בהרבה תוכניות אני מרגיש שאני מפספס ולא מספיק לענות לכולם. וזה כואב לי, כי אני ער בלילות פה עבורכם, ומנסה ומשתדל לתת לכולם, אבל לא תמיד יכול, אז הנה נתנו את ההזדמנות. אתם מוזמנים להתקשר ל-039-039-039-039. 039-039-039, בדוד קליגר. וישי פופובסקי מקבלים את השיחות ובעזרת השם מעבירים את הכל אלינו. אתם יכולים גם לכתוב לנו 036-16-44-77. רב דוד הולך לפקס, מביא את הניירות, מניח לי על השולחן ומשתדל לקרוא, תכתבו ברור וחזק כדי שנוכל להבין מה שאתם כותבים. אני רוצה להקריא פה שאלה קצרה, למרות שיש לנו כמה אנשים על הקו. איפה השאלה הזאת? אוקיי, התוכנית הקודמת על הפרעות קשב וריכוז הועילה לנו רבות ונתנה לנו כיוונים למחשבות חדשות אודות הפרעת קשב וריכוז. נשמח לקבל את המספרים של המאמנות. תודה רבה. אז יש לי רק מספר טלפון אחד של מאמנת אחת. אני כבר אמצא את זה פה על המסך. אחרי שרב דוד יפנה לי פה את המסך, אני אוכל למצוא את זה. יש פה מספר טלפון של גברת שנקראת אביגייל. אז אני כבר... הנה, אביגייל 050-4155-811. קוראים לה אביגייל, והיא מאמנת לקשב וריכוז, וגם חברתה הייתה פה, ואני לא יודע כרגע את הטלפון שלה, אז אתם מוזמנים להתקשר כמובן לא עכשיו, אלא בשעות עירות, 050-4155-811, הן מאמנות לנושא קשב וריכוז, מומחיות בתוך התחום הזה, ומבינות ובעלות ניסיון, ואני מקווה שבעזרת השם, תצלחנה לתת לכם עיצה טובה, עבור המקרה שלכם. יש לנו מאזין על הקו, הלו?
ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה. האמת היא שאני רק הערב נודעתי לתוכנית שלכם.
וואה, 3 שנים באיחור.
לא, ראיתי על הפרסום פה ושם, אבל באקראי הדלקתי ושמעתי. זה בדיוק שאלה שמציקה לי, ואולי זה משמיים ש...
בטוח זה משמיים. יכול...
אפשר ודיברתם עליה בתוכניות קודמות, אני עכשיו שמעתי, עכשיו אני מתקשר.
כן.
אדם באמצע החיים, משפחה, ברוך השם, כבר לא, לא, לא בתחילתה. אני אברך, בעבר התעסקתי בעוד דברים. עזבתי את הכל ממקום, אפשר לקרוא לו קצת בוגר, או אולי גם ממקום שאפתני יותר. ואין, כיום אני לא מצליח למצוא שום חיות. זאת אומרת, אם זה בעניינים לימודיים שאהבתי בעבר, הלכה, מוסר, ענייני אגדה, לא מצליח למצוא בזה חיות. ניסיתי לומר לעצמי, אולי באמת תורה זה לא החלק שלי, וגם הלכתי והתייעצתי. וראיתי שגם בדברים אחרים, נושאי עניין, שבעבר אפילו עניינו אותי, שום דבר החיות נגמרה. אני כבר תקופה ארוכה הולך בתוך עצמי מאוד קבוי. זאת אומרת, אפילו רמת התאבון שלי שואפת לאפס.
בן כמה אתה?
אני לא מעוניין להסגיר את עצמי, אבל אני יותר קרוב ל... אני בין ה-30 ל-40.
אוקיי.
ולומר, אני התייעצתי בעבר, ומאוד מעניין שאני הייתי כל כך קלו ברגשותיי, שלפני תקופה, באקראי, הייתי אחד מגדולי ישראל, באקראי הייתי מישהו, ולא חשבתי לגשת, מישהו ככה דחף אותי לגשת ללחוץ את היד. פתאום השתנקתי ופרצתי בכזה בכי, שהוא מסתכל עליי, חצי לי את היד וכו' וכו', ואני לא יכולתי להסביר את עצמי אפילו. זה כל כך קלור, וכן, זה ברור שזה כואב, אבל זה כל כך קלור, ואפשר לומר שיותר ממה שהברכה שלו עזרה, כאילו באותו רגע נתנה לי תקווה, אמרתי לך את דרעייתי, אני פשוט מרגיש יותר טוב, וכאילו משחרר זה אומס.
לבכות זה תמיד דבר שהוא משחרר, אתה יודע שבכי זה למעשה ביטוי, זה ביטוי, זה צורת ביטוי, יש אנשים שמתכנסים, ויש אנשים שכמו שאתה מתאר, הכנסת עמוק בתוכך את הדברים, ואין מה לעשות, זה לוחץ, וזה צריך באיזשהו מקום לצאת, אז ככה לפעמים בכי טוב מאוד משחרר.
אבל בעבר באמת הייתי, בבחרותי הייתי מאוד רגשן, בנסיבות משפחתיות דומות, אבל אני לא מחפש רק לבכות בחיים. שאלה, איך מצליחים ליצור חיות היום? אני לא מצליח ליצור חיות, אלא אין לי אפילו עניין, נלחיתי לקרוא ספרי פסיכולוגיה על נפש האדם, דברים שבחיים אין לי כוח גם לקרוא את זה, זאת אומרת, החיות שואפת לאפס, וזה מאוד מסקרן אותי, למה זה קורה אפילו בדברים שמעניינים אותי. אני אומר לעצמי, אני הולך ברחוב עם הילדים, אתה רוצה להיות אבא כבר בגיל של חינוך וכולי, אבל אתה לא איתם, איפה האחריות שלך, אתה צריך כבר להיות הלאה. זה גלגל של מחשבות, ואז אמרתי.
טוב, אז אני אנסה ככה לתאר איך זה נשמע מה שאתה מתאר, ואני רוצה לסייג את הדברים לפני, באמצע ואחרי. כל מה שאני אומר זה על סמך האינפוטים, על סמך הדברים שאתה מביא לשולחן, מבלי להכיר הרבה, ואני רוצה רק לתת מגמה וכיוון למה צריך לעשות, מבלי לקבוע ולומר שאתה סובל מאלף בית גימל. כי שוב, אני לא מכיר אותך, לא את אשתך, לא את המצב המשפחתי, לא את המצב הכספי, לא איפה גדלת, אבל כרגע אם אני מצלם את המצב שאתה אומר, זה נשמע כאילו, כמו שאתה אומר שאיבדת את העניין ואת החיות בדברים, אתה מדוחדך, חסר תקווה, לא מוצא סיבה לקום בבוקר, לא מוצא עניין בדברים שהם אמורים להיות מעניינים, וזה בהחלט דבר שספרי, קריאת ספרי פסיכולוגיה לא יעזרו לזה. מה שאתה צריך לעשות זה לפנות לעזרה מקצועית, רפואית, זה יכול להיות אצל רופא המשפחה שלך, זה יכול להיות אצל אחד הרופאים בתחומים שלנו בבית חם, כי כשאתה בא ואומר לי סימפטומים כמו, אני מאבד עניין, אין לי תאבון, אני מרבה לבכות, ואני לא יודע, עוד לא דיברת על נושא השינה, אם אתה כן ישן או לא ישן, אם אתה ישן הרבה מדי או לא מצליח לישון. סליחה?
בוא נאמר, ההתעניינות שלי כיום למשל בחדשות, היא בכלל לא מסקרנות, היא יותר מלנסות במשהו שאולי צורכיות. זה חבל שאפילו אין יצר לדברים, זאת אומרת, סליחה, אני מתפקד מלא, אני מקפיד על זה היום, אני מתפקד מלא.
שמעת את השיחה הקודמת?
שמעתי את השיחה הקודמת, אני לא הייתי בהיריון אף פעם.
כן. אבל האישה ציינה שהיא מתפקדת, שהיא תפקדה בבית הספר בצורה מלאה, למרות שבבית היא הייתה בדיכאון. בן אדם יכול לתפקד בצורה מלאה כמו רובוט, כמובן שיש מצבים יותר קשים שאדם גם את השלב הזה מאבד ולא מסוגל לתפקד גם לא כמו רובוט, אבל אתה מתאר משהו שהוא מאוד מאוד קלאסי ומאוד נשמע כמו דיכאון קל. ודיכאון קל הוא דבר שאפשר לצאת ממנו מאוד מהר ומאוד בקלות, אם רק מטפלים בו. טיפול ממש קצר יכול להעיף אותך חוצה מהמצב הזה, כי הוא מצב מציק. במצב של דיכאון, הקושי הגדול ביותר, אם הוא לא מלווה גם בחרדה, הקושי הגדול ביותר זה החוסר עניין בכלום. לא רואים אור, אין תקווה, אין בשביל מה.
אני אומר לך רק דבר אחד, בעבר כשהייתי שאפתן הייתי יותר ציבורי, ונחלתי איזושהי אכזבה אישית בסביבה הציבורית שהתעסקתי איתה, שהיא גרמה לי להבין, הייתי כבר אדם שקרוב ל-30, להבין אחרי שתקופה ממש לא תפקדתי ולא יצאתי להגיע להבנה בעצמי, שאני 30 שנה חייתי בשביל מה יגידו. זאת אומרת, 30 שנה לא חייתי מה אני רוצה.
מה יאמרו?
כן, מה יאמרו, מה יאמרו, זה כל אחד ייקח בהגיה שלו.
חיית בשביל מישהו אחר?
כן, אני עושה את זה בשביל את זה, חייתי ממה אני חושב, כשאתה חושב על זה בעומק, הרי אתה חושב מה הוא חושב עליך, זה לא מחייב שהוא באמת חושב כמו שאתה חושב, כמו שתרצה שאתה חושב. ואז החלטתי לחשוב איפה, אז מה אני רוצה? ואז עברתי כל מיני סוגי תסמינים של התחלה זה חוסר תפקוד, ועם הזמן קלטתי שדבר ראשון זה לתפקד, ומתפקד יפה מאוד, הוא חושב גם בסדרי היום בכולל, גם בבית, פחות באופן יחסי למה שאני חושב.
אבל אתה עושה את הדברים בלי עניין, אתה אומר פעם למדתי והיה לי חשק ללמוד, והיום אתה עושה את הדברים כאילו כביכול.
אני לא אגיד אף פעם שהייתי מתמיד או בחור רגיל, לא הייתי כזה רציני. אבל אם נגיד בישיבה ידעתי, אז אני נמשך להלכה או להגדה או למוסר או לדרשות. אין לי שום, לא מצליח ליצור חיות. למשל, אני אתן לך דוגמה. התחלת מסכת חדשה, זה זמן שהרבה אנשים מרגישים חיוביות. לא מצליח ליצור שם.
אז אני מסביר לך למה. אני מסביר לך למה. יש לזה שם. כנראה, כפי הנראה, אתה נמצא במצב של או דכדוך עמוק, או דיכאון קל, תבחר אתה את המונח. ואפשר מאוד מהר לצאת מזה. מאוד מהר לצאת מזה. אם בעיר שאתה גר, יש רופא משפחה טוב, והרופא משפחה הזה הוא לא רופא שמתעסק מתוך השלוש דקות שהוא רואה אותך, 2.5 דקות במחשב ו-30 שניות מסתכל עליך, אלא הוא אדם טיפה ליותר עמוק, ואתה מרגיש פתיחות איתו, תפנה אליו, ואם לא, אתה יכול לפנות, אם אתה גר בעיר שיש סניף של בית חם, והיום בכל עיר כמעט יש סניף של בית חם, אתה יכול לקבוע תור, ואני אומר לך שוב, חבל על כל רגע שאתה סובל. אני ב-14 שנים שאני ממנכ"ל את בית חם, ועוד הרבה שנים קודם שעסקתי בחינוך, ליוויתי, אני לא יודע אם אני יכול להגיד אלפי או עשרות אלפי אנשים שהיו במצב שלך. ולפעמים, אתה יודע, הקטע כאילו הכי קשה והכי מתסכל מצד מטפל, זה שמטפל אומר לעצמו, תראה, יש לבן אדם את הפתרון במרחק מילימטר ממנו, למה הוא לא הולך לפתרון הזה? למה הוא מתבצר בעמדה שלו ואומר, אני אסתדר לבד, או אני אחכה שזה יעבור, כשאני כמטפל אומר לך, זה לא עובר לבד, צריך למצוא מה הטריגר, ואתה אמרת לנו מה הטריגר, או מה המניע, אמרת פה, רמזת על 30 שנה שחיית כאילו חיים של מישהו שהוא לא אתה, או מדי התייחסת למה יאמרו, שיכול להיות משקל מאוד כבד, שהרבה מאוד שנים אתה לא עושה מה שאתה רוצה ואוהב, אלא משהו שאולי אתה נמצא בתוך איזה שטנץ, בתוך איזה ציבור שאתה מחויב לעשות כל מה שהציבור עושה, בלי שליבך חפץ, וזה מה שחזל אמרו, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. יש פה משהו מאוד עמוק, חזל למעשה אמרו לנו שאי אפשר להושיב בן אדם לעשות משהו שהוא לא חפץ בו לאורך שנים, זה לא עובד. אני, אריה מונק, הוצאתי עשרות אברכים מלימוד בכולל של לימוד גמרא עיוני, שהם לא היו טובים בו. העברתי אותם לכולל הלכה, והם פרחו. פתאום הבן אדם מרגיש, הוא לומד הלכות שבת, הוא לומד הלכות בורר, יש לו את כל הלכות בורר ביד, יש לו הלכות תוכן, הלכות דש. אחרי זה מתחילים נושאים של הלכות כשרות, הלכות כשרות מאכלים. אורח חיים, איך לחיות נכון? אחרי זה הלכות טהרה. הבן אדם חי עם סיפוק, הוא עובר מסוגיה לסוגיה, הוא מקמת את הסוגיה, מסכם אותה, יש לו משהו נפלא ביד. את יודע כמה אברכים העברתי למסלולים האלה, והם התחילו לחיות מחדש? כי חזל אמרו, אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. ואני אומר לך, חבל על כל יום שאתה סובל, חבל. טיפול... סליחה? לא, אבל אני אומר לך שעכשיו אתה צריך לפנות לטיפול רפואי קצר מועד, כי אתה מודע לעצמך, אתה במצב מאוד קל, אתה ברוך השם עדיין מתפקד, אז חבל, למה לא לעשות את זה? ישנם, אני לא יודע אם מאות אלפי אנשים בעולם או מיליוני אנשים בעולם שהיו במצב שלך, לקחו טיפול תרופתי למשך 3 חודשים, חצי שנה, ושכחו מהעניין. אז למה להתבצר בתוך הכאב? למה? לא חבל על ההרגשות שלך? וכי הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם הזה בשביל לסבול? הקדוש ברוך הוא, זה צורת, תחשוב על הדברים שאני אומר לך עכשיו לעומק. הקדוש ברוך הוא רוצה שאברך יסבול? הקדוש ברוך הוא רוצה שבן שלו יסבול? הקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו אחד בעולם יסבול?
אתם חושבים שילד, ילדים קולטים כזה דבר, ילדים בנגיד בגיל התחלת התורה או בית יעקב, ילד קולט איכשהו מקום?
מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? אני רוצה לומר לך דבר אחד. האנשים עם החושים הכי חדים בעולם זה ילדים. אני אגיד לך גם למה, ואני אגיד לך גם את האסמכתה. רגע, אני אגיד לך גם את האסמכתה. אלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. ככל שילד יותר קטן, הוא יותר קרוב למידת האמת השורשית שאיתה הוא נולד, הוא לא מרגיש.